ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
טוב, נחזור מטעם מה שאמרנו בשבוע שעבר ונתקדם את זה. דיברנו על זה ששמונה פרקים לרמב״ם זה בעצם הקדמה הקדמה למסכת, הקדמה בעצם להקדמה של מסכת אבות, שבעצם מסכת אבות אמרנו שזה נמצא בסדר נזיקין כדי לכוון אותנו שבאמת כשאנחנו לומדים תורה, עוסקים בתורה, זה לא חוכמה, זה לא איזה שכל אנוש שהוא לא קשור לאישיות של האדם, אלא זה משהו שהאישיות של האדם היא מחייבת, מחויבת. בעצם המצב הנפשי שאדם נמצא בה, זה נותן ממד גדול מאוד ממש לצורת הלמידה שהוא יהיה, כמו שהרב קוק כותב בפרק ו' באורות התורה, שכאשר כל דבר שאדם לומד בקדושה, אז ודאי שמתעדן גם השכל וגם הרצון של האדם. גם ההבנה של האדם בלימוד יהיה שונה לגמרי, כאשר הדברים המקדימים, כל הדרך ארץ, כל המידות, כל הישרות של האדם, האמונה של האדם, יהיו. זה מה שהתחלנו פעם קודמת.
מה הכוונה בקדושה?
שאלה טובה. שאלה טובה, מה זה בקדושה? בואו נדבר
אפילו בעבר. זה קודש או לחברי מלימוד
רוחני? שאדם יתקדש. שאדם יתקדש. עם כל המובנים. זה יכול להיות בתיקון המידות, מה שאמרנו, מה שאנחנו... זה יכול להיות גם בצדדים החומריים. אדם ששקוע כולו בחומנות, בגשמיות, הוא צריך לדעת ש... הוא היה נמצא במקומות שפלים בלילה, לא יכול להיות שיהיה לו שסדר בוקר ישפיע עליו לנפש. גם אם הוא מבחינת שכלית, הוא אחד מהאנשים הכי חזקים בשיעור וכו', זה לא יעבוד. וזה דבר מהותי מאוד ללימוד התורה, זה לא דבר שיכול ללכת ביחד. דיין שהוא לא מתקן את המידות שלו, והוא לא קודם כל הצדדים הנפשיים שלו, מתוקנים, אז מלא גם הפסיקה שלו גם כן לא תהיה באותו פרוטציה. זה מה שראינו פעם קודמת, אנחנו נחזור לפי עד לשמה על ההקלמה הזאת. אני רוצה לעשות דיין. כבר בערנו בפתיחת זה החיבור. מה הסיבה אשר הניע המחבר לקבוע זאת המסכת וזה הסדר? מי זה המחבר הזה? זה רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, הסברנו למה הוא חיבר את שישה סדרי משנה, למה הוא חיבר את זה בצורה הזאת. וכשהגענו לסדר נזיקין, כשהרמב"ם מגיע לסדר נזיקין, אז זה סדר שהוא מדבר הרבה מאוד על השפיטה בעם ישראל, על דיינים, והוא צריך להסביר למה מסכת אבות נמצא בתוך הדבר הזה, וזכרנו גם כן גודל התועלת בזאת המסכת. זה מה שדיברנו עד עכשיו. כבר ידנו פעמים במה שקדם מזה החיבור, שנדבר בזאת המסכת בעניינים מועילים. אומר הרמב"ם, אני עכשיו כותב לכם שמונה פרקים והקדמה כדי לומר כמה דברים מועילים שיועילו לנו כדי להבין את כל הספר הזה, את כל המסכת וכולי. כמובן שהעיקר שמונה פרקים זה פרק רביעי שאנחנו מדברים עליהם, על האיזון המוחלט שיש לאדם. אחד מהדברים שהכי קריטיים בעבודת השם שלנו זה נמצא איזון. לא רק בעבודת השם, זה גם בכל המציאות של האדם. אדם שהוא לא מאוזן, יאמר לנו הרמב״ם שהוא יש לו חולי נפשי, זה מחלת נפש, בין כאן ובין כאן. בין אם אדם הוא פזרן, לכאורה היינו רואים, מה זאת אומרת, אדם שמחלק את כל הכסף שלו ונותן וכו', ובין אם אדם הזה הוא קמצן, זאת אומרת הוא מפסיק, שניהם זה הדברים שאדם הוא יש לו מחלה נפשית, הוא צריך לעבוד על זה, שזה יהיה בדיוק במינון הנכון. כבר ידנו פעמים במה שקדם מזה החיבור, שנדבר בזאת המסכת בעניינים מועילים, שנעריך בקצת אריכות, מפני שהיא אף על פי שתראה מבוארת. נכון, מסכת אבות זה מסכת קלה מאוד לכאורה, קלה להבין. הנה המעשה במה שכלול בעינו קל על כל בני אדם. לתקן את המידות של האדם זה הרבה הרבה יותר קשה מאשר לימוד מסכתות, אפילו המסכתות היותר קשות ויותר מורכבות. לדעת את הדברים כולנו יודעים, כמו שהמחל כותב סטיית ישרים בהקדמה, כולנו יודעים את הדברים האלו. אנחנו אפילו יכולים לבטא כל מיני מושגים וכל מיני דברים, אבל העבודה הפנימית שאדם עובד ואדם הופך את הנפש שלו, זה דבר שהוא עבודה של עבודת חיים, עבודה של נצח, שדורש הרבה מאוד כוחות מהאדם. וגם לא כל ענייני המובנים מבלי פירוש מספיק, אם אותה מביאה לשלימות רבה והצלחה אמיתית, ופני זה ראיתי להרחיב בעדינו. וכבר אמרו עליהם השלום, היימן דבאי למבי חסיד ולקיים מילי דאבות. ואין אצלנו מעלה למעלה מן החסידות אלא הנבואה. זה החסידות של רבי פנחס בן יאיר, ששם הגמרא אומרת שכולן, גדולה מכולן זה החסידות, והיא מביאה אליה, כמו שאמרו, חסידות מביאה על ידי רוח הקודש. אדם שרוצה להגיע לנבואה, זה דורש מאמץ, זה אומנם מחלוקת מה זה בדיוק, מה זה בדיוק הנבואה, איך אדם מגיע לנבואה. המלבין בתחילת עמוס אומר, עמוס הרי היה מהנוקדים, הוא היה רועה צאן. אומר המלבין, יש גם צורה כזאת של נבואה, שאומנם האדם הפרטי הזה הוא, העמל שלו, לא היה באמת, לא היה ראוי לנבואה, אבל המצב הנפשי של האומה הישראלית דרשה שיהיה נביא, וגם היום מן הסתם אנחנו מתפתחים ואנחנו בעצמנו צריכים לרצות להיות נביאים. זו קומה רוחנית מאוד מאוד גדולה, זה דורש מהאדם להיות נקי מכל רבב, כל החיים של האדם, ולכן הרמב״ם פרק שביעי עוסק בנבואה, ולכן הרמח"ל בונה את כל המסילת ישרים כדי שבסופו של דבר אדם יגיע לרוח הקודש. אומנם רוח הקודש זה לא נבואה, אבל זה מדרגה, קומה מסוימת רוחנית שאדם יגיע לשם. בדרך כלל האדם, אפילו אנשים בעולם הישיבות, בדרך כלל האדם מחפש להיות חכם, מחפש להיות אולי צדיק אפילו, אולי אפילו ישר, כמו שבארנו בהקדמה לספר בראשית של הנציב, אבל להיות נביא, כמה מאיתנו בכלל, זה נמצא במערכת המושגים שלנו. אנחנו צריכים לדעת, הגמרא מסכת מגילה אומרת, שהיו כפליים כי יוצאי מצרים נביאים, זאת אומרת נגיד 1,200,000 נביאים, נעשה חשבון, שנות הנבואה, זאת אומרת שבכל דור ודור היו זה 15,000, 20,000 נביאים. היית הולך למכולת, היית פוגש נביא. נביא זה לא חייב להיות אדם שהוא הנביא הגדול כמו משה רבנו, אבל זה אנשים שהם באמת בררו את עצמם ועשו את העבודה הגדולה הזאת של עשיית ישרים, של השמונה פרקים, כפי שאנחנו נראה, אנשים מתוקנים. נביא צריך להיות חכם, גיבור, עשיר, כל הכוחות כולם צריכים להיות מתוקנים בשביל הדבר הזה.
גם אדם שהוא מושלם
מבחינת
המידות שלו, לא בטוח
שהוא ידע. זה מחנה, לא? זה מחלוקת. זה גם כן מחלוקת בין החוזרי, המהר"ל, הרמב״ם, איך בדיוק זה נוצר, האם אדם יעבוד, 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 ואז הוא יגיע לשם. אבל אנחנו, ודאי שהדור שלנו, שנסתמה מאיתנו הנבואה, אפילו גמרא מסכת סוכה, ובעוד מקומות בש"ס, הגמרא אומרת, דווקא חי, הגמרא אומרת, נגיד, שהיו 80 תלמידים, להילל, נכון? חלקם היו רואים לנבואה, אבל הדור לא היה זכאי, אז מילא הם לא היו, לא הגיעו לנבואה. וזה דבר כשלעצמו. אבל גם האדם בעצמו, שהוא כן, נכון, הוא צריך לעבוד הרבה מאוד, והאם הוא יקבל את זה, לא יקבל את זה, זה תלוי מאוד, או במעשים שלו, זה המחלוקת, האם זה תלוי במעשים של האדם, או כמתנת שמיים.
ולגבי עמוס, הוא היה רואה מצד עצמו להיות נביא?
צריך לומר שכן, הרי מכל האומה, אז נכון, הבאת את זה לאומה כי... אז הוא היה היותר ראוי. אז הוא היה היותר ראוי. אבל העבודה הזאת זה עבודה מאוד מאוד קשה, זה עבודה, מה שאנחנו היינו מגדירים, עבודה שחורה קצת, עבודה יומיומית, יומיומית קשה מאוד, שבו האדם צריך להיות מבואר בכל החוכמה שלו ובכל הכלים כולם, הוא היה צריך להיות שלם בכל תכלית השלמית. הנה ידבר מדברים שהמעשה במוסרי, זאת המסכת, מביא אל הנבואה. זה לא יאמן. אז היו שואלים אותנו מה זה נבואה, אז אדם ישר רץ להרים ורץ לכל מיני סיגופים וכל מיני דברים. אומר לא. היימן דבאי למאבי חסידה בסוגריים להגיע לנבואה. וקיים מילי דאבות. תהיה עסוק במסכת אבות.
ואם אתה חסיד, אז ממילא אתה גם תגיע לנבואה?
כן. ככה נראה ודאי מהרמח"ל, שהרי הרמח"ל לא מסביר, אנחנו נתקעים איפה שם, כי אדם מגיע למדרגת הקדושה ומטפס, מטפס, מטפס, אבל באיזשהו מקום לא, אין שם ביאור על תחיית המתים, רוח הקודש. אולי זה בגלל שהרמח"ל משאיר את זה לספרים היותר פנימיים, כמו דרך השם, דעת תבונות, והספרים העוד יותר פנימיים, אם זה כל הספרים שעוסקים בפנימיות. לפני שהיא כוללת חלק גדול ממעלות המידות, ונינו עתידין עבר אמיתת דבר הזה. ראיתי להקדים, קודם שהתחיל בפירוש הלכה הלכה, הסברנו פעם קודמת שהלכה הלכה, כמובן למשנה משנה, פרקים מועילים, יוסגו לאדם מהם הקדמות, ויהיו לו גם כן כמפתח למה שאנו עתידין לפרש. ודעת, כי הדברים אשר אומר אותם באלו הפרקים, ובמה שיבוא מן הפירוש, אינם עניינים שחידשתי אם אני מעצמי. אני רוצה אולי קצת לעסוק בפסקה הזאת, כי זה פוסק. פסקה, אני חושב שהיא מאוד יסודית בכל עבודת השם שלנו וכל ההתקדמות של האדם בעצמו. ויש הרבה מאוד אסכולות ביהדות. אני אומר, לפי מה שאני מבין מהרמב״ם, לפי מה שאני חושב שנטיית הלב שלי, אבל הרמב״ם עוסק כרגע באיך אדם נפגש עם דברים אמיתיים. הרמב״ם, אני חושב שהוא אחד הדוגמאות הכי הכי מורכבות שאנחנו מכירים, של היכולת קבלה ממה שאנחנו היינו מגדירים היום, העולם החיצון. אדם שנכנס לעולם התורה, זה לא בטוח שזה בשלב הראשוני, אבל באיזשהו שלב הוא צריך להיפתח יותר ויותר לחוכמות של המציאות. בקדושת השם, הרב קוק כותב, שמביא את האיגרת של הגר"א לבני ביתו, ששם הוא עוסק בזה שאדם שלא נפתח לחוכמות החיצונות, אז יסתור עשרת מונים בתורה. אדם אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, אבל הוא לא מכיר את מלך העולם. הוא לא יודע מי זה מלך העולם. ואיזהו מפגשים כל יום, הוא הולך לאכול תפוח. הדבר הכי פשוט שאנחנו עושים. אדם אוכל תפוח, אדם נוטל ידיים, והוא אומר, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם. זאת אומרת שיש יחס אלוקנו ביני לבינו, אבל יש לו גם מלך העולם. והמלך העולם הזה זה משהו שמביא לנו את האמונה. לנו פעם קודמת שאנחנו מחפשים את האמן, אנחנו מחפשים את אותו אמן שנמצא במציאות, ואנחנו הקדוש ברוך הוא יצר עולם שכל דבר ודבר אנחנו יכולים ללמוד ממנו, אנחנו יכולים להגיע למדרגות אינסופיות של הכרה באלוקות. אומר לנו הרמב״ם, תדע לך, אני עכשיו רוצה לגלות לך מאיפה המקורות שלי. ולא פירושים שבדיתים, אלה הם עניינים מלוקדים מדברי חכמים, במדרשות ובתלמוד בזהותו מחיבוריהם, ומדברי הפילוסופים גם כן הקדומים והחדשים מחיבורי הרבה בני אדם, ושמע האמת ממי שאמר. בעצם כתוב פה, מה עם המקורות של הרמב״ם? אחד מהטענות כנגד הרמב״ם, גם ביד החזקה, וגם בשאר הספרים שלו, שהוא לא הביא מקור. אז הרמב״ם מעצמו, הוא כותב בהקדמה, שהוא אומר, אדם מעכשיו, ברגע שאדם עוסק ביד החזקה, כל מה שאדם צריך לעשות זה לעשות ביד החזקה. אדם ילמד תנ"ך, וילמד יד החזקה, ויש לו את הכל מקופל. היו במשך הדורות, היו הרבה שניסו לעשות את זה. הריף, עוד מיד אחרי תקופת הגאונים, או אפילו נגיד נניח שהוא תקופת הגאונים, הוא ניסה ליצור משהו שלם שבו אנשים ילכו לאוזן. התלמוד קצת מורכב לאנשים, קצת גדול על האנשים. טיפה, כן. אובן, והפחד הגדול של הרבה מאוד הפחד הגדול של הרבה מאוד מהראשונים היה שאנשים ישכחו את התלמוד. ברגע שאנשים מתעסקים רק בריא, או אחרי זה בדור של הרמב״ם, אנשים התעסקו רק ברמב״ם. בגלל זה יש כאלה שאומרים שזו הסיבה שהרייבל יוצא בחריפות, עם ביטויים מאוד מאוד קשים נגד הרמב״ם. הרי הרמב״ם היה הרבה יותר צעיר מאשר הרייבל, והרייבל יוצא נגדו בחריפות מאוד מאוד גדולה. וחלק מהמסבירים את החריפות הגדולה, כי אנשים, הרייבד פחד מאוד, שאנשים פשוט יעזבו את התלמוד. והתלמוד זה כל המקורות, כמו שאנחנו יודעים, שגם אחרי שהשולחן ערוך נכתב, מי שלא לומד בית יוסף לפני כן, השולחן ערוך הרי נכתב רק כדי לחזור פעם ב-30 יום על כל השולחן ערוך. בקטנה. כן, פעם ב-30 יום, אדם צריך ככה בית יוסף, השולחן ערוך כותב בהקדמה לשולחן ערוך, לצערנו צנזרו את זה ברוב המהדורות. אבל הוא כותב פעם בחודש, אדם צריך לחזור על כל השולחן ערוך. זה על סמך, כל מה שהוא מביא בבית יוסף, אז אדם היה צריך לדע את כל המקורות. ואחרי שהוא יודע את כל המקורות, הוא עכשיו לומד שולחן ערוך, ויודע מה בית יוסף רצה שאנחנו ננהג. הרמב״ם, עוד הרבה שנים, 400 שנה לפניו, עשה את זה. הריף עשה את זה, וכו'. היו גדולי דורות שעשו את זה. מעטים מאוד הצליחו באמת לעשות מאלף עד תף, נכלול את כל התורה כולה. הרמב״ם הצליח עוד יותר אפילו. והוא הגיע גם בדברים שהלכות למשיכה, מה שנקרא, תליכת הלמשיכה, זאת אומרת שהוא עוסק גם בבניין בית הבחירה, בקודשים, בתארות, מה שאחרים בעוונותיהם לא יפנו. פה אומר הרמב״ם, אני אומר לך מה המקורות שלי. המקור הראשון שלי זה מלוקדים מדברי חכמים. יש מסורת, יש מסורת, וזה מה שמכוון אותם. גם כשהרמב״ם יגיד אחרי זה פילוסופים, אנחנו יודעים טוב מאוד שיש מסורת. בלי מתן תורה, בלי אתה הורית לדעת כי השם הוא האלוקים, אין לנו מבדו, בלי נתינת התורה על הר סיני, אין לנו לאן ללכת. ברגע שאדם מקבל את הסמכות של המסורת, את הסמכות הגדולה הזאת שעברה מדור לדור, שמשה רבנו, ואחרי זה כל הדורות שאחרי זה, והרמב"ם מונה את זה, הוא גם מונה את עצמו בתוך השרשרת הזאת, במדרשות, בתלמוד וגזולתו מחיבוריהם, אחרי זה אומר מדברי הפילוסופים גם כן. הרמב״ם לא פחד. למה? אומר לנו ככה, אומר שמע אמת ממי שאמר, אם יש לאדם, אם אדם פיתח לעצמו את כלי השכל, אז אין לו שום בעיה להיפתח למציאות אחרת. אנחנו הגדרנו את זה כמה פעמים, הגדרנו את זה בתור זהות. ברגע שיש לאדם זהות עצמי, אז מילא הוא מסוגל גם להתמודד עם דברים אחרים. היום הבעיה היא שאין לנו זהות עצמית, זה הבעיה. בגלל שאנחנו רוצים להיפתח מהר לכל כך הרבה דעות, לכל כך הרבה דעות, לכל כך הרבה דברים, אז אנחנו שוכחים שאין לנו זהות עצמית. ורק כאשר יש לנו מתחיל להיות זהות עצמית, רק אז אדם יכול לפתח לעצמו את האפשרות גם לקחת מדברים אחרים. מהרמב"ם, שמע את האמת ממי שאמרה. קודם כל יש מסורת גדולה מאוד, יש את התורה, את המדרשים, את דברי חז"ל, תורה שבעל פה, ורק אחרי זה אני מסוגל, אני מחויב אולי. אומר לנו הרב קוק בדרישת השם, במאמר מיוחד שבו הוא אומר, יש שם אני מוכרח להיפתח גם לחוצה, ולא לפחד מהם. היום גם בעולם הישיבות הרבה פעמים אנשים מפחדים מאוד מכל מיני דעות שלא הולכות בדיוק בתלם או בדיוק במה שאדם חושב. זה דבר שאדם צריך, שאנחנו בתור בני תורה כן צריכים לתת להיפתח קצת למציאות קצת הרבה, כל אחד בדרגה שלו. אם אדם מרגיש ופוגע בעירת שמיים שלו וכי זה מסתבר גמור, בתנאי אחד שאדם לא מוחק אנשים אחרים, זה אותו ישרות שהמציב מחלק אותנו, וזה ש... הם היו צדיקים מעמלי תורה בזמן בית שני, אבל הם לא היו ישרים בהליכות עולמה. הם לא היו ישרים. הם לא ידעו איך להכין דעות שהן קצת סותרות או קצת שונות ממה שהם מכירים. זה לא אומר לקבל אותם, אבל זה אומר כן לדעת שיש פה אמת גדולה. בית הלל זכור שנפסק הלכה כמוהם. אם היו שואלים אותנו איך פוסקים הלכה, אנחנו בטוח היינו אומרים, היינו הולכים לפי החכמים. מי היו החכמים יותר? בית שמאי. יותר חריפים, יותר חכמים, אבל הלל היו אולי רבים יותר. מה אומרת שהם היו? אנבטאים. היה להם ענבה, זה שוב חוזר להקדמה לשמונה פרקים, זה שוב חוזר לשמונה פרקים. מה אכפת לי שהם היו אנבטאים? ככה פוסקים הלכה בגלל הענבה שלו. הפוך, הייתי אומר, אם הוא ענבה, אז אולי הוא לא יודע מספיק. מה, ותמיד חכם שאנחנו נשמע שהוא יגיד, וואי, אני באמת לא כל כך מבין את זה. הפוך. זה דבר שאנחנו צריכים להעריך, צריך להעריך. אפשר שאביא לפעמים ממו שלמה של לשון קצתם מפורסם, ואין בכל זה רע. ואיני מתפאר במה שאמרו, מי שקדם, לפי שאני כבר הודיתי בזה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, נכון, אני גם מעתיק הרבה מאוד דברים, אבל זה לא הנקודה, הנקודה היא לא שיכתב על שמי הרמב״ם, לא כדי שיכתבו על הספר, שהוא זה שחיבר את זה והמציא את זה, הוא רוצה להעביר אמונה, הוא רוצה להעביר משהו, תיקון המידות, דעות, והוא רוצה להעביר את זה הלאה. אז מבחינת הרמב״ם זה גם לא משנה מי אומר את זה. ואף על פי שלא יזכור, אמר פלוני, שזו אריכות אין תועלת בה. ואפשר לפעמים ששם האיש שהוא יכניס בלב מי שאין תמונה בו, שזה הדבר הנפלא, ויש בו תוך רע שלא ידע, הוא אומר הרמב״ם, יש עוד סיבה שאני לא אומר מי בדיוק כתב את זה. מה הסיבה? הסיבה היא שאם אני אגיד לך שזה מאיזה פילוסוף גדול, אז אתה ישר לא תרצה לשמוע את זה. והרי אמרתי לך, שמע אמת ממי שאמר. מה זה שמע אמת ממי שאמר? יש לי אמת גדולה שאני רוצה להנחיל. אז אם יש לי אמת גדולה מאוד שאני רוצה להנחיל, זה לא כל כך משנה מי זה. זה קצת מסוכן, כי אז זה אומר שאולי נתחיל ישר בשיעור א' להיפתח לכל מיני ספרים, לכל מיני דעות חיצוניות, לכל מיני מאמרים. אז קודם כל אנחנו צריכים ללמוד שמשה רבנו זה משה רבנו. זה לא יכול להיות שאני אתן את אותו משקל לאיזה פרופסור שהוא כתב איזה משהו לעומת כל התנאים והמוראים, כל הראשונים והאחרונים. יכול להיות שאני אתן לו משקל ואני צריך לשאול את עצמי. היום התפיסת העולם שלנו היא לצערנו יפה. היא מובעת מזה שאם יש לי בן אדם איזה תואם או איזו אוניברסיטה נחשבת, אז מבחינתנו זה וואו, זה משהו גדול. ואם אנחנו נשמע איזה רב שהוא אומר משהו, אז אנחנו כאילו קצת מסופקים. אנחנו צריכים להילחם בעמדה הנפשית שלנו צריכה להיות שקודם כל זה התורה, זה המסורת. ורק אחרי זה, ברגע שאנחנו מפתחים לכל הדברים האחרים, אז אנחנו יכולים להבין את זה ביחס למה שהתורה אומרת, ולא הפוך חס ושלום. לפני זה ראיתי שלא נזכור, אומר, הואיל וכמתי שתושג התועלת לקורא, ושנבאר לו העניינים הצפונים בזאת המסכתא, ועניינים מתחיל אתה בתחילת הפרקים שראיתי להקדימם, הן לפי כמתי והם שמונה פרקים. אז עכשיו זה היה הקדמה של הרמב״ם, לכל הספר הזה שמונה פרקים. עכשיו אנחנו ניכנס פנימה להגיע לעבודה הגדולה הזאת של פרק רביעי, שבו אנחנו מגיעים לאיזון הנכון. הכל יכול להיות בעולם של האדם, בתנאי אחד שהוא באמת מאוזן. כמו שהכוזרי כותב מאמר שלישי, סוף מאמר השני, הזכרנו את זה פעם קודמת, סוף מאמר השני, הוא נשאל, החבר נשאל, מי עובד האלוה? פרק שלישי, תחילתו עוסק בזה, שהוא לא מואס בחיים. הוא לא מואס בחיים. הגישה של הרבה מאוד אנשים, זה כאן אנחנו צריכים למאוס בחיים. הוא אומר, אנחנו לא צריכים למאוס בחיים. יש לאדם צורך לאכול, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את האפשרות ואת היכולת ואת הצורך לאכול. אם אולי אנחנו נותן את הצורך הזה לאכול, מן הסתם לא היינו אוכלים. מבחינה שכלית הרבה יותר הגיוני, להמשיך מה שאנחנו עושים. לא רק בתורה, גם אדם שהוא הולך עם פרנסתו, אז הוא, למה שיצאו לעבוד? אדם צריך להיות מאוזן, זה העובד האלוה של הכוזרי, זה העובד האלוה שאנחנו עכשיו נראה עכשיו. אומר הרמב"ם, הפרק הראשון, בנפש האדם וכוחותיה. זה, כי נפש האדם נפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות. יקראו קצת הפעולות האלה נפשות. מה זה נפש האדם נפש אחת? אדם קודם כל כדי לעבוד בשם, קודם כל אדם מרגיש הרבה מאוד רגשות. אז השלב הראשון של כל עבודת המידות, השלב הראשון של תיקון המידות וההתבוננות, וזה שאדם קודם כל מודע לעצמו. היום יש הרבה מאוד סדנאות של מודעות עצמית, של אימון אישי וכו'. אבל השלב הראשון שאדם צריך לעשות זה להכיר את עצמו, להכיר את כל המורכבות שלו, להכיר את הצדדים השכליים שלו, את הצדדים הנפשיים שלו, את הצדדים הגופניים שלו. זה קודם כל. ואדם צריך לתת מענה לכל דבר ודבר. אם אדם צריך לאכול, אם המצב, אם הגוף שלו דורש אוכל, צריך אוכל, אז ודאי שהוא צריך לתת לו אוכל. אם הוא צריך לישון, הוא צריך לישון. היום אנחנו, אם אנחנו רעבים, אז אנחנו לא יודעים כל כך מה אנחנו כן מותר לנו לאכול, מה לא מותר לנו לאכול. אבל גם זה חלק מעבודת השם שלנו. גם זה חלק מהתורה הקדושה. שהיא תלמד אותי לא רק בצד הרוחני, האם לאכול חזיר או לא לאכול חזיר, אלא גם זה שאדם חי נכון. איך הוא חי? זה התשובה הראשונה, ורואות התשובה, זה התשובה הטבעית הגופנית. ולפני הכל, תשובה טבעית גופנית שבו אדם חוזר בתשובה, כנגד כל הקלקולים שהוא היה. לא רק סיגריות. סיגריות זה דוגמה פשוטה, לא? סיגריות, אלכוהול, זה דוגמאות פשוטות. הדוגמאות היותר מורכבות, זה כל מיני מאכלים שאנחנו מרשים לעצמנו לאכול, ובאמת אנחנו נראה את הרכיבים, אנחנו לא יודעים נזדעזע או לא, אבל לפעמים זה נזדעזע. אז קודם כל דקי נפש האדם אחת, נפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות. כל הדברים האלו שאנחנו מרגישים, בין הצדדים הגופניים, הצדדים הנפשיים, הצדדים השכליים, הכל זה נובע מנפש אחת, ולה פעולות רבות חלוקות. יקראו קצת הפעולות האלה נפשות. אנחנו קוראים נפש משהו רוחני, אבל פה הוא מדבר על נפשות, הוא מדבר על כל החלקים של הנפש של האדם. ויחשב בעבור זה שיש לאדם נפשות רבות, כמו שחושבים הרופאים, עד שפתח ראש הרופאים, פה הוא מביא למטה בהערות, הרב שילת מביא, שהאם זה היה גלנוס, מי שהיה, או רופאים אחרים, לנו זה, לא, לנו זה פחות משנה. ואמר שהנפשות שלוש, טבעית, חיונית ונפשית. הרמב״ם כן לקח את זה מחוכמת הרפואה שהייתה ידועה אז, והם אמרו, יש טבעית, חיונית ונפשית, כך הם חילקו את העולם. העולם היה, היו צדדים יותר גשמיים, צדדים יותר גופניים, צדדים יותר רוחניים. למשל, אפילו בצדדים הטבעיים והגשמיים של האדם, יש, הוא אוכל, אבל יש את המניע לאוכל. יש אולי רצון, יש צרכים, יש רצונות. ופעמים יקראו כוחות וחלקים עד שיאמר חלקי הנפש. וזה השם השתמשו בפילוסופים הרבה. ואינם מתכוונים באומרם חלקי, שהיא מתחלקת כחלק לגופות. אדם שחושב שהוא ייתן את כל הדגש על הצד הגופני שלו, אז הוא יהפך להיות מוטטי, הוא יהפך להיות אדם בעייתי. אדם שהולך לחדר כושר, והוא לא מאזן בין כל הכוחות כולם, הוא עובד רק על שריר מסוים או על כוח מסוים, אז גם הוא יהפוך להיות משהו אחר, לא מאוזן. הגוף שלו יהפך להיות לא מאוזן. אדם שהוא נפש אחת, כמו שהרמב"ם יגיד, והוא יחזור על זה הרבה מאוד פעמים, נפש אחת. מה זה אותה נפש אחת? זה אומר שיש לו הרבה מאוד צדדים, אבל יש לו נפש אחת. ואומנם הם עונים פעולותיה החלוקות ושאין נכלל לנפש כחלקים לכל, המחובר מהחלקים ההם. כדי שאנחנו נוכל לעבוד בעבודת המידות, בתיקון החיים שלנו, אז אנחנו קודם כל, שלב ראשון אמרנו, זה מודעות עצמית. בשלב ראשון. והשלב השני, מתוך הדבר של המודעות עצמית לנפש אחד, אדם צריך לדעת להתבונן בכל חלק וחלק, ולקחת כל חלק וחלק לדעת מה אני יכול לקחת מזה. איך אני יכול לתת את הדגש הזה? אם אדם לא לוקח את החלק הזה ושם אותו בפני עצמו, מדגיש אותו, אז הוא גם לא יכול לתת לזה מענה. כי הדברים מפושטשים, הוא קודם כל חייב ליצור גבול בין כל כוח וכוח, ורק אחרי זה בשלב הבא הוא יחבר אותם ביחד. זה מגיע בשלבים הבאים של ה... בפרק חמישי אמרנו שבשימוש בכוחות הנפש בתכלית אחת. אחרי שאדם בירר לעצמו מה כל כוח וכוח, עכשיו הוא צריך לדעת איך אני עכשיו מחבר בין כל הכוחות כולם, ואיך אני יוצר מהם שוב את אותו דבר שפתחנו מהם, נפש האדם, נפש האדם אחר.
הוא מביא את הדעת של הרופאים, מבקר אותם בעצם, כאילו, שוחד
או שהוא... שאלה טובה, אני פה, הוא לא מבקר אותם. פה הוא לא מבקר אותם. זה לא מה שאנחנו צריכים לקבל אותם. פה הרעיון היה לא כדי לקחת את מה שהם אומרים, ועכשיו איך הם הסבירו את זה ועל בסיס זה. אלא הרמב"ם רצה להביא סימוכים שגם בעולם הטבע, היית צריך לחלק את זה לכל דבר ודבר. בית חולים, כשרוצים להקים בית חולים, אז היינו אומרים, הרבה יותר גדול, זה אדם שהוא באמת מבקיד בכל הדברים. אבל האמת היא שמי שמתמחה במה שהוא יוצא, אז הוא עכשיו במקצוע שלו, הוא עכשיו הכי מתמחה. אבל מה הבעיה? הבעיה היא שכשאתה מתמחה במשהו אחד ואתה לא יודע את כל ההשלכות האחרות, אז פה אתה יכול לעשות הרבה מאוד דמים, הרבה מאוד נזקים. גם בצבא, אם אנחנו לא יודעים, אם מפקד לא יודע מה כל דבר ודבר, כל תפקיד ותפקיד של החיילים שלו, הוא גם כן לא יוכל. אבל הוא צריך לשלוח, הוא לא יוכל להסביר להם מה עושים. אז לוקחים את החייל הזה שהוא אמור להיות צלף ושולחים אותו עכשיו בקורס מיוחד. והוא עכשיו מתמקצע במשהו. שלב הבא זה להכניס אותם חזר לחוליה, להכניס אותם חזר לכיתה, להכניס אותם להיות בפלוגה ובגדוד וכו'. עד שיש מה שנקרא, יש כל מיני תרגילים שעושים, תרגולים בצבא, שזה בין חטיבות ובין גם חיל האוויר לחיל הרגלים, וכל אחד יודע מצד אחד את התפקיד המדויק שלו, מצד שני הוא יודע מהם התפקידים שונים שבו הוא יכול להיעזר בזמן שהוא צריך. זה מה שהוא הביא מהרופאים, בין אם אנחנו מקבלים את זה, הרי אנחנו מכניסים לתוך המכלול הזה דברים נוספים, ועוד לא דיבר בכלל על הצדדים הנפשיים יותר, על הצדדים נשמתיים יותר, על הצדדים הרוחניים, על החיבור לריבונו של עולם, שהביתי השם נגדי תמיד. כל זה זה פועל יוצא של מה שאנחנו נדבר עליו. ואתה יודע שתיקון המידות אמנם הוא ריפוי הנפש וכוחותינו. וכמו שהרופא אשר ירפא הגוף הוא, צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפא לו, קודם כל שלב ראשון של כל רופא זה דיאגנוזה, זה אבחון. כדי לדעת איך לטפל בבעיה של החולה, הוא צריך לדעת מה עומד מולו. צריך לדעת מהם אותם כוחות שפגומים, שצריכים עזרה, שצריכים תיקון. רק בשלב הבא אני יכול גם לתת איזה מענה. צריך שידע תחילה הגוף אשר ירפא הוא בכללו, וחלקי הגוף מהם, רצוני לומר גוף האדם, וצריך שידע אלו דברים יחלו, תירוחק מהם, ואלו דברים יבריאו, וכוון אליהם, כן אשר ירפא הנפש וירצה לתקן המידות. צריך שידע נפש האדם בכללה ובחלקיה, ומה יחלה אותם, מה יבריא, שלב ראשון. וזה הפרק הזה יעסוק בחמשת חלקי הנפש, חמשת החלקים שאדם מורכב מהם. לפני שאנחנו נותנים מענה, אנחנו קודם כל צריכים לדעת שיש פה חמש כוחות באדם. מה הם אותם כוחות? לפני זה אומר שחלקי הנפש חמישה. הזן, המרגיש, המדמה, המתעורר והשכלי. זה חוזר לכוזרי, שבתחילת ספר הכוזרי, הסיבה שמלך כוזר לא הסכים לקבל את הפילוסופים, דיברנו פעם קודמת, כי הוא לא הסכים לקבל את זה שיש לאדם כוח דמיון למשל. יש כוחות באדם, ומי שמתעלם, מי שמתעלם מהכוחות האלו, אז הוא לא יכול להגיע לריפוי. ולהתעלם מהכוחות זה לא רק לחשוב שהם לא נמצאים, זה גם לתת להם את חוסר האיזון שלהם. אם הוא יוצא מאיזון, הוא נותן יותר מדי כוח, הוא נותן יותר מדי דגש לכוח הזעם או לכוח המרגיש, אז מאלה הוא לא יהיה מאוזן, הוא לא יוכל להגיע לאותו תיקון שאנחנו מחפשים. כבר הקדמנו בזה הפרק שדברנו אינם אלא בנפש האדם. כי כוח המזון, על דרך משל אשר לאדם, איננו כוח המזון אשר לחמור ולסוס. זאת אומרת, כשאנחנו מדברים על הזעם, אנחנו יכולים לומר שגם בעלי חיים אוכלים, גם בני אדם אוכלים, האמת היא שגם אולי צמחים אוכלים, עצים אוכלים, הבנים אולי לא, אבל כל שאר הדברים, ודאי שיש להם איזה מערכות בתוכם, גם להבנים יש מערכת מסוימת של חיים, על פניו זה לא נראה ככה, ודאי שיש להם כוחות, יש להם את הכוחות האלה, זה כוח הזן, כי האדם ניזון בחלק הזן מן הנפש האנושית, והחמור ניזון בחלק הזן מן הנפש החמורית, והדקל ניזון בחלק הזן מן הנפש השלו. ואומנם יאמר על כל אלו האישים ניזון, בשיתוף השם לבלבן. אז קודם כל החלק הראשון שאנחנו רוצים ללמוד, זה חלק הזן. מה זה אותו חלק הזן? זה אותו מערכת שנותנת לאדם, או לסוס, לחמור, לדקל, את תוכות החיים. אצל הדקל זה יראה מה הוא צריך. הוא צריך, אני יודע מה, להיות, לנוק מהאדמה על ידי שורשים. מים אולי הוא צריך. אולי עוד כמה דברים. זה אמר לפני כן שפה כשאנחנו מדברים על נפשות, כשהוא דיבר בהתחלה, הוא אמר, אנחנו לא מדברים, לא מתכוונים לנפש הרוחני. מה זה נפש? אנחנו מתכוונים לזה, גוף האדם צורך משהו. אנחנו מכניסים, גוף האדם, אנחנו מכניסים גם את עצמנו הנפשיים הרוחניים של האדם. אבל פה הוא לא הכניס את זה לשם. אנחנו עדיין לא מדברים על הנפש, אנחנו עדיין לא מדברים על פנים הרוחניים, רק על פנים הרוחניים. הצד הכי נמוך של האדם זה כוח הזן. זה שהאכילה, כוח האכילה, אם הכוח האכילה שלו וכל מערכת העיכול שלו לא יהיו באיזון הנכון, אז זה שלב ראשון שאנחנו צריכים לעבוד איתו.
יש
הבדל
בין כוח הזן, שלו, נכון.
איך שזה עובד, זה שונה. אבל מצד החלק הזה, זה משותף גם כן לסוס, נכון? זה החלק הכי בסיסי של האדם. הזן, אנחנו נצטרך להבין למה המדמה המתעורר בשכלי, אבל בעצם המרגיש, אולי אם כבר צוריאל שאל את זה, החמישה הכוחות האלה לפעמים זה באמת... הרמב״ם מנה אותם בצורה שזה כל אחד יותר גבוה מהשני, כי קודם כל החלק הזן, זה הצדים גופניים, זה עוסק באכילה שלו. החלק המרגיש, לא הכוונה אל הרגשות של האדם. זה אנחנו נראה בהמשך, לא הכוונה אל הרגשות, אלא הכוונה אל חמשת החושים. זה נתונים שאדם לוקח מסביבו, זה כוחות שאדם לוקח מסביבו, והוא מכניס אל תוכו. מה הוא עושה איתם? כוח הדמיון... לפתח את כל מה שהוא מרגיש, מאבד, עוזר לשכל, לאבד את כל הנתונים האלו, ליצור משהו יותר עליון. אנחנו נראה את זה עוד מעט, זה המתעורר, זה השכלי, כוח השכלי. מה זה המתעורר? מה זה המתעורר? המתעורר זה הצדדים הנפשיים יותר שיש. כשאנחנו מדברים על רצון, אולי אנחנו מדברים על רצון שהוא קרוב לשכל, או רצון שהוא קרוב לחלק המתעורר. אדם פעם הכניס את היד שלו לאש, וכאב לו מאוד, שרף לו נורא. זה המרגיש, חלק המרגיש. כוח מדמה, גם כן היה לו חלק לזה, אנחנו נראה בהמשך מה אותו חלק, מה החלק שלו. גם כוח המתעורר וגם הכוח הסכני. אבל כל כוח וכוח אומר לאדם משהו אחר. אחד יגיד, זה חם, זה לא נעים, זה כואב. אחד יגיד, תדע לך שפעם הבא כשאתה תגיע לאש, אתה תתרחק מזה. זה כל הכוחות כולם. ויש גם חלק שיגיד, רק רגע, נכון שזה קם, אבל לחום הזה, יש לו תפקיד, יש לו אנרגיות, יש לו פרחים פה בעולם שבו האדם יכול להשתמש בהם ולעשות איתם משהו. לכן יאמר עלי שהאדם כבעל החיים מרגיש בשיתוף השם בלבד. מה זה שיתוף השם בלבד? אנחנו נשתמש במרגיש גם לסוס. הוא מרגיש. בכלל לא אותו דבר? למה זה לא אותו דבר? אז יכול להיות שאדם, האכילה שלו היא מאוד מאוד קשורה לצד השכלי. ואצל הסוס, אולי זה לא קשור לצד השכלי. הסוס לא צריך שהאוכל יהיה טעים, למשל. כי הסוס הוא סוס. הוא בעל חי, ובכל זאת אנחנו נגדיר את זה בתור חלק הזן. וחלק המרגיש, זה יתבטא בפרקטיקה אצל הסוס באופן אחר. מאשר אצל האדם. ובכל זאת הוא נגדיר את זה בתור אותה הגדרה. וכן יאמר, אני שאדם הוא בעל החיים מרגיש בשיתוף השם בלבד. לא שההרגשה אשר באופן הוא הרגשה אשר בזה הסוס. ולא הרגשה אשר בזה המין היא הרגשה ואינה אשר בזה המין האחר, אלא כל מין ומין מאשר לו נפש. יש לו נפש אחת, זולת נפש האחר, והתחייבו מנפש זה פעולות. קודם כל אמרנו, אדם צריך להבחין את הכוח הזה. ודבר שני, אדם צריך לדעת מה לעשות. אז אמרנו שלושה דברים. דבר ראשון שאמרנו, זה קודם כל לדעת שנפש האדם אחת, ככה פותח הרמב"ם, לדעת שכל המכלול, לזה אנחנו נגיע לפרק חמישי שוב, ואנחנו נסביר איך להשתמש בכל הכוחות כולם כיחידה אחת. שלב נוסף, זה קודם כל אדם צריך לברר, ליצור את הגבול שבין כל כוח וכוח. ברגע שהוא מטשטש אותם, הוא לא יוכל לתת מענה לכל דבר ודבר. דבר שלישי, זה בעצם לתת מענה לכל כוח בפני עצמו על בסיס מה שהוא יבחן. והתחייבו מנפש זה פעולות, ומנפש זה פעולות, זה אפשר שתבנה פעולה לפעולה, ויחשב בשתי הפעולות שאין דבר אחד בעינו, ואין דבר כן. ומשלו, משל, שלושה מקומות חשוכים. נגיד יש חושך, עכשיו אנחנו יודעים שיש שמש, שהיא מהירה, יש פנס, שהוא מהיר, יש תאורה, אחד מהם זכה עליו השמש בעיר, והשני עלה עליו הירח בעיר, ואחר הוא דלק בולר בעיר. על שלושת הדברים האלו אנחנו נגיד שמה, יש פה אור, מהירים. אבל כשאתה עכשיו שואל את עצמך, רגע, איך השמש מהירה, אז עכשיו אתה תיכנס באופן אחר. ולכן כרגע אנחנו עוסקים בחלק הזן. בחלק הזן הזה אנחנו קודם כל בשלב הראשון אנחנו עוסקים בשם שיתוף, שם משותף, שם כולל. הנה כל אחד כבר נמצא בו האור, אבל סיבת זה האור הוא פועלו, השמש, הוא פועל האחר הירח, הוא פועל האחר האש. כן, פועל הרגשת האדם ונפש האדם, פועל הרגשת החמור נפש החמור, הוא פועל הרגשת הנשר נפש הנשר, ואין להם עניין יקבצה. באמת, אין שום קשר בין ההרגשה של החמור לבין ההרגשה של האדם. ובכל זאת אנחנו משתמשים באותו דבר. אין שום קשר בין האכילה של האדם לבין האכילה של הבהמה. למרות שאנחנו נשתמש בזה, גם הוא אוכל וגם הוא אוכל. אלא שיתוף השם בלבד. והסק זה העניין שהוא נפלא מאוד, יקשלו בה הרבה מן המתפלספים ויחייבו מזה דברים מגונים ודעות בלתי נכונות. אולי פה הרמב״ם אולי רומז למשהו שהוא קצת יותר קשור לחיים המוכנים שלנו. מה אנחנו עושים עם כל הדבר הזה? האם אנחנו אותם בהמות או לא? עכשיו לכאורה בשלב הזה, מה זאת אומרת? מצאתי מכנה משותף עם החמור, עם הסיבה. אז אולי בני אדם זה גם כן בהמה משוכללת. האמת היא שלא כך. המהר"ל בתפארת עוסק בייחודיות של האדם מישראל, אבל עוד לפני כן, שלב לפני כן, גם האדם שהוא נברא בצלם אלוהים, עוד לפני שאנחנו מגיעים לאומה הישראלית, האדם זה משהו אחר. ברגע שיש לו שכל, זה משהו שמייחד את האדם. זה משהו שמייחד את האדם מעל פני כל בעלי החיים. למרות שמבחינה חיצונית, אתה תראה, הקיום שלו זה הקיום שלו, ואומר המהר"ל בתפארת, הוא אומר, כמו שאתה לא, אתה מוצא חתול, כל מה שהתכונה של החתול, זה מה שהוא עושה. אבל הוא חתול. וכל מה שהוא יעשה, זה נובע מאותו רעיון שהוא חתול. אצל בני אדם, כיוון שהוא בן אדם, אם אנחנו מבינים שהוא בן אדם ויש לו צרכים מיוחדים, אז אנחנו צריכים קודם כל לדעת מה זה אומר בן אדם. מה זה אומר חתול? אנחנו הבנו. מה זה אומר אדם? מראה לדבר על זה שלימוד תורה, מה זה אותו לימוד תורה, 613 מצוות שבאו לזכך את האדם ולצרף את האדם. אדם עוסק בתורה, אז זה מכוון ישירות לכל הצדדים הנפשיים של האדם, השכליים, הרוחניים של האדם, וכך אדם יכול לפתח את עצמו ולהתפתח.
מה שמשנה זה המטרה של השמה אם יצא את הפעולה, או שגם את הפעולה עצמה יצא את הפעולה שונה. מה האוכל, אדם אוכל או חמור אוכל?
זה נובע, כמה זה נובע מאיך...
לא יכול להשתיל אותה אכילה עם התרה שונה?
בוודאי שאם אתה תדבר על זה שאני צריך להכניס את זה לא אוכל לפה שלי, אז זה נכון. פה אפילו זה שונה, כי אני צריך על ידי הידיים שלי להכניס את זה לפה שלי. זה שלב ראשון. אבל שלב שני, בזה שנגיד, בוא נלך עכשיו אפילו לצרכים הרוחניים. זה שאדם מברך, זה שאדם מברך על אוכל, זה אמור לתת לנו קודם כל את העמדה הנפשית הזאת שאני שונה מבהמה, למרות שאני עושה את אותו פעולה. אני ניגש אחרת, אז גם הפעולות שלי הן שונות לגמרי, לא רק הצרכים ה... מקדימים לדבר הזה, גם הצדדים הטכניים שיהיו, אבל זה רק כאשר אני באמת, הגישה שלי לדבר, המחשבות שלי, הכל נובע ממקום יותר עליון למקום יותר מתוקן. אז זה מה שראינו בפעם הזאת, בפעם הבאה בזאת השם אנחנו ניגע בחמשת הכוחות, כל אחד בפני עצמו.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.